שלום לכולם, ברוכים הבאים. אני אורי מאיר צ'יזיק ואני משדר אליכם מהמרכז להנהגת הבריאות שנמצא בקיבוץ נווה איתן. יש פה הרבה מאוד אנשים וזה מאוד מאוד משמח אותי. אני זכיתי היום להגשים חלום שהיה לנו הרבה מאוד זמן, לעשות שיעור שבועי. אנחנו בעצם היום פותחים בשיעור הזה, שהוא שיעור חופשי ופתוח לכולם וחינמי, את התוכנית שלנו שנקראת מזווה מקומי. מזווה מקומי היא תוכנית שבועית. כל שבוע, ביום ראשון, זה יהיה לא ביום שני כמו היום, אני אשדר שיעור קבוע בשמונה בערב. יהיה אפשר לראות את השיעור בשידור חי, ויהיה אפשר לראות אותו בהקלטה, והיום זה השיעור פיילוט שלנו, השיעור ניסיון, השיעור הראשון. והשיעור הזה הולך לעסוק בפוליטיקה של האוכל. היה לי מאוד מאוד קשה לבחור את הנושא הכי קריטי והכי בוער והכי רלוונטי, ואני רוצה להגיד שאנחנו ממש הולכים להתחיל ממש בשיעור עצמו, שאחרי השיעור אנחנו ניתן זמן גם לשאלות, וגם אני אספר יותר על התוכנית שלנו, על מזווה מקומי. אבל בואו, קודם כל, את השיעור, רציתי להגיד עוד משהו. אם יש לכם שאלות, יש פה, כמו שאתם רואים, את נעמה, ממש פה איתי, לפחות הייתה עד הרגע, והיא תקשיב לשאלות שלכם, ב-Q&A, ותקריא לי אותם בסוף השיעור. אתם רואים פה למטה, יש אצלכם כפתור שנקרא Q&A, אתם יכולים ללחוץ עליו, לרשום שאלה, ובסוף המפגש אני מבטיח לענות על כל השאלות. אז אנחנו מתחילים. תראו, הפוליטיקה של האוכל הוא נושא מאוד מאוד מורכב. כשאני מדבר על הפוליטיקה של האוכל בזמן מלחמה, אני תמיד אומר שאנחנו, שנייה, אני צריך לחבר את נעמה משהו, הייתה לנו פה איזו תקלה טכנית, נכון? בואו נחבר אותה שוב. אנחנו לא רוצים אותה. טוב, היא תגיע בחזרה. אז כמו שאמרתי, הנושא הזה הוא מאוד מאוד מורכב. כשאני מספר על הפוליטיקה של האוכל בזמן המלחמה, אני מתחיל קצת לפני. בשנתיים האחרונות אני עובד על ספר שנקרא הפוליטיקה של האוכל. אני עובד עליו מאוד מאוד קשה, ואני עושה כל מאמץ כדי שהוא יצא כמה שיותר מהר. ובאמת סיימתי אותו בראש השנה. סיימתי לכתוב אותו, הוא הסתיימה העריכה שלו, הגשתי אותו להוצאה, והוא כבר היה מוכן לצאת. ואז הגיעה המלחמה. תראו, המלחמה תפסה אותי בסרילנקה. אני הייתי בסיור שבו חקרתי מסורות מקומיות בסרילנקה, לקח לי קצת זמן לחזור לארץ, עשיתי סיבוב קטן בעולם כדי להצליח להגיע לפה, ונכנסתי ישר לתוך ההמולה של המלחמה, וניסיתי למצוא את דרכי בתוך המלחמה הזאת, לראות מה המקום שלי, איפה אני יכול לעזור, ובערך אחרי שבוע, שבוע אחרי תחילת המלחמה, קיבלתי חזרה את הספר שלי. קיבלתי אותו חזרה מההוצאה, והם אמרו לי, אורי, חסר פה פרק. בספר שלך חסר הפרק על המלחמה. באמת אי אפשר להתייחס לפוליטיקה של האוכל יותר עכשיו, בלי להתייחס למה שאנחנו עברנו במלחמה. וזה מה שאני הולך לעשות עכשיו, לתת לכם את התקציר של איך המלחמה הזאתי קשורה לסיפור של הפוליטיקה של האוכל. אני לא אוכל לתת לכם פה את כל הסיפור של הפוליטיקה של האוכל, כי הוא מאוד מאוד ארוך ורחב, אבל אני אנסה לשקף מתוך המאורעות שקרו במלחמה, את מה שקורה בפוליטיקה של האוכל, ומה שקורה לשרשרת המזון שלנו. תראו, אני גם אגיד עוד משהו. אני לא מומחה לצבא. אני לא אדבר על תמרונים קרקעיים, ואני לא... זה לא תחום שאני מתמחה בו. אבל מתחילת המלחמה אני עוקב בצורה מאוד מדוקדקת אחרי מה שקורה בשרשרת המזון. ואני רוצה לשקף לכם את התהליכים ואת הדברים שאנחנו יכולים ללמוד מתוך ההסתכלות הזאת. ובעצם אני רוצה לשקף לכם את התהליכים האלה בארבע שלבים. יש ארבע שלבים, ארבעה דברים שקרו בשרשרת המזון שלנו מאז תחילת המלחמה, ומהם אנחנו יכולים ללמוד. הדבר הראשון שקרה, אם שמתם לב, זה שבשבוע הראשון של המלחמה, מיד כשהיא התחילה, כולם נכנסו למטבח. כל בית התחיל לבשל לחיילים, למפונים, כל מסעדה הפכה לחמ"ל. אנשים עמדו בתור. אני באתי למסעדת האחים בתל אביב וראיתי אנשים, תור של אנשים, עומדים בתור כדי לקבל את הזכות לקלף גזר ותפוחי אדמה בהתנדבות. איפה נשמע כדבר הזה? כן, זו באמת, זה באמת דבר שהוא מדהים, אבל זה מאוד מאוד מובן. זה האוכל הוא צורך קמאי שלנו. ואנחנו כל הזמן רוצים לבשל. זה ברור. הדבר הראשון שקורה כשיש משבר זה שאנחנו הולכים למטבח. זה ברור, אנחנו רוצים להזין. הזנה זה צורך שאי אפשר להתווכח איתו. אנחנו עושים את זה דרך אגב כל הזמן. וזה המדהים, ההתגייסות הקהילתית הייתה מדהימה. הרשת הקהילתית עבדה מצוין, כולם מיד התגייסו, התחילו לבשל, לספק מנות, עד אפילו שנוצר מצב שאתם יודעים, אפילו ראש האגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצה"ל צלצל לאנשים שניהלו את החמ"לים של האוכל, להגיד להם, חבר'ה, תפסיקו, אתם נותנים לנו יותר מדי אוכל. חיילים לפעמים גם צריכים לאכול בשטח מנות קרב. עכשיו, זה מדהים, כי זה שיקף את הדבר הראשון שיחזור בארבעת השלבים של המלחמה. מצד אחד, כולם התחילו לבשל, מצד שני, הרשת הקהילתית עבדה כמו שצריך, מצד שני, משהו היה חסר. מה שהיה חסר זו המדינה. בעצם, אם המדינה היה לה את השירותים שמספקים ביטחון תזונתי גם בזמן שלום, היא הייתה יכולה להמיר אותם ולנהל את הביטחון התזונתי בזמן מלחמה. זה היה יכול להיות מדהים. תחשבו, אני אתן לכם דוגמה פשוטה, יש המון המון דוגמאות. הדוגמה הכי פשוטה זה תוכנית הזנה לאומית. אתם יודעים שיש תוכנית הזנה לאומית לבתי ספר ולילדים בארץ, אבל היא מספקת לא הרבה אוכל. אתם יודעים, יש בארץ, זה מספר שלא נעים להגיד, 655 אלף ילדים שסובלים מחוסר ביטחון תזונתי. אבל רק 455 אלף ילדים בסך הכל נהנים מתוכנית ההזנה הלאומית. מקבלים ארוחת צהריים חמה בבית הספר. כבר הרבה שנים שהמועצה הלאומית לביטחון תזונתי, שלצערי אין לה שום סמכויות כבר המון המון שנים, אבל היא ממונה על פי חוק, אומרת בואו נעבור לתוכנית הזנה אוניברסלית. תוכנית הזנה שבה כל ילד מקבל ארוחה חמה בצהריים. כל ילד בישראל. דרך אגב, העלות של זה ביחס לתועלת היא זניחה. הם עשו חישוב שהעלות הנוספת שצריך להוסיף כדי שכל ילד יקבל ארוחת צהריים בבית ספר היא 2 מיליארד שקל בשנה. זה זניח לעומת התועלת, כי כשאתה נותן תקציב לתוכנית הזנה לאומית, אתה נותן תקציב לזה שכולם, אתה פותר את כל בעיות הביטחון התזונתי כמעט בבת אחת, אתה מספק לכל הילדים את הבסיס, את הארוחה המרכזית ביום שלהם בצורה טובה, וגם הכסף הזה הוא כסף שנשאר בקהילה, כי האנשים שעובדים בלבשל את האוכל הזה ומקבלים את המשכורת הם אנשים בקהילה. ואנשים שקונים מהם את הירקות הם חקלאים בקהילה. כמובן צריך לדאוג לזה בחוק, אבל זה משהו שהוא אפשרי. אם הייתה עכשיו תוכנית הזנה לאומית אוניברסלית, כמו שיש בהרבה מקומות בעולם, שבה כל ילד מקבל ארוחת צהריים בבית ספר, בתחילת המלחמה, תוך כמה שעות, משרד החינוך, עם משרד הביטחון ומשרד הרווחה, היו יכולים להסיט אותה בבת אחת לספק את הצרכים. כי זו כבר תוכנית שעובדת ומספקת כך וכך מיליוני ארוחות ביום. והילדים היו יושבים בבית, כי לא היה בית ספר בתחילת המלחמה, והאנשים שכן צריכים את האוכל היו מקבלים את האוכל הזה. המדינה הייתה יכולה לנהל. מעבר לזה, דיברנו שנייה על המועצה לביטחון תזונתי. המועצה לביטחון תזונתי הייתה יכולה לתכלל את האירוע. להגיד, טוב חבר'ה, אני לוקחת פיקוד. פה צריך, פה לא צריך. אני מממנת, אני משלמת. זה לא קרה. המועצה לביטחון תזונתי מוזנחת על ידי המדינה כבר הרבה מאוד שנים. אין לה שום סמכות, ולכן היא לא יכלה לפעול. כשאין ביטחון תזונתי בזמן שלום, אי אפשר פתאום ליצור יש מאין ביטחון תזונתי בזמן מלחמה. אז זה בעצם השלב הראשון. ראינו איך בשלב הראשון כולם הלכו לבשל, בצורה מדהימה, הרשת הקהילתית החזקה עבדה כמו שצריך, ומצד שני, המדינה איכשהו לא הייתה. השירות הציבורי שאמור לתכלל את האירוע לא עבד. ואז עבר שבוע, אמרנו, כבר הבינו שאנחנו מבשלים יותר מדי, כולם אוכלים יותר מדי, וכבר התחילו לזרוק אוכל, והתחלנו לחלות את המשאבים שלנו, ואז הגיע השלב השני. השלב השני, הבנו שיש בעיה בחקלאות. פתאום הבנו שהתאילנדים עוזבים, שליש מכוח העבודה בחקלאות פתאום נעלם, כמעט כולו, ושרוב השטח החקלאי, או חלק גדול מהשטח החקלאי של ישראל, נמצא בשטח מלחמה. אני דיברתי עם חקלאים, תראו, אני דיברתי עם המון חקלאים, אבל אחד הסיפורים המדהימים ששמעתי זה ממושב יתד. מושב יתד הוא ממש בעוטף. אחרי שהם היו סגורים יומיים בממד, בעצם היו צריכים להתפנות. אבל יש שם אנשים, מושבניקים, חקלאים במשך עשרות שנים, שיש להם שדות, יש להם תפוחי אדמה, יש להם חממות עם עגבניות, התאילנדים שלהם ברחו. מה הם יעשו? הם יעזבו את האדמה שלהם? אז באמת חלק אמרו, אנחנו לא מוכנים, אנחנו לא יכולים להיות ככה, אנחנו עוזבים, אנחנו סוגרים את השיבר, לא משקים, והשדות שלהם התייבשו. אבל חלק אמרו, אנחנו רוצים להילחם על היבול שלנו. המשפחות שלהם התפנו, והם נשארו במושב יתד. אני דיברתי עם חקלאי שנשאר במושב יתד. הוא אמר שזה מצב מדהים, אתה יושב בתוך שדה תפוחי האדמה שלך, ומשני הצדים נכונים טנקים, ונופלים עליך פצמרים, שזה דבר שלא יאמן. אבל גם פה, אחד הדברים המדהימים שקרו, שהוא לא פתרון, עוד מעט נדבר על פתרונות, זה שהקהילה התגייסה. פתאום כולם הלכו להתנדב. כולם, כל החבר'ה שעמדו בתור כדי לקלף גזר, הלכו להתנדב בעוטף ובצפון, לקטוף תפוחים, לקטוף עגבניות, לשתול תפוחי אדמה, כל דבר אפשרי, וזה פשוט מדהים. אני, הייתה לי שיחה מדהימה עם מיכל חביביאן. אתם יודעים, משק חביביאן, שנמצא בהודיה, ובנחם, הוא מחולק בין שני מקומות, הוא המשק האורגני, לפי דעתי הוא המשק האורגני הגדול בארץ. ובעצם הוא מנהל חקלאות שהיא חקלאות קהילתית. במשך כבר כמעט 20 שנה, הם התחילו משלושה דונם, והיום יש להם 300 דונם, שבהם הם מגדלים ירקות ומביאים הביתה בארגזים לאנשים. הם פיתחו מסביבם קהילה, פיתחו מסביבם רשת קהילתית. של אנשים שקונים באופן קבוע ונמצאים איתם בקשר ומדי פעם גם באים והם שולחים להם מכתבים והם גם חוו את המלחמה הזאת מאוד קרוב וממש נמצאים על גבול הרצועה והתאילנדים שלהם החליטו לעזוב. זאת אומרת, זה התחיל עוד הרבה לפני. העובדים שלהם פונו, האנשים שעובדים במשרד ומקבלים את ההזמנות פונו למלונות בנתניה, המנהל מחסן שלהם והמנהל שתילות שלהם הלך למילואים, הם היו כבר על הסף של אי יכולת לתפקד, ואז התאילנדים הודיעו שהם עוזבים. וזה היה משהו כמו שבוע או שבועיים אחרי תחילת המלחמה, מיכל ישבה בערב בבית, הייתה מיואשת כולה ולא ידעה מה לעשות, והחליטה לכתוב פוסט בפייסבוק, שאם אני זוכר את ההתחלה שלו, היא כתבה שם שהיא ממש רגע לפני קריסה, והיא כתבה את הפוסט הזה, זה היה בעשר בלילה, והלכה לישון. וכשהיא קמה בבוקר, היא גילתה שלפוסט הזה יש 4,000 שיתופים. היא אמרה, טוב, איזה יופי, אנשים מתעניינים, אבל היא עוד לא הבינה מה המשמעות של ההתעניינות הזאת. היא אמרה, אנשים מתעניינים, היא התעוררה לה לאיתה, ואז היא ירדה למשק. וכשהיא הגיעה למשק, היא הבינה מה המשמעות. כי המשק היה מוצף באנשים שבאו לעזור. שהם חלק מהקהילה הזאת שנבנתה. הלקוחות ומילואימניקים ששמעו והיו באזור, וכל מיני אנשים רק רצו לעזור. דרך אגב, זה יצר איזשהו סחף מדהים שגרם לתאילנדים להחליט להישאר. אמרו, מה, אנחנו נעזוב? הם כמו משפחה בשבילנו, תראו את הלקוחות. ואפילו התאילנדים החליטו להישאר. זה משהו שהוא פשוט מדהים ולא יאמן. באמת ההתגייסות של הקהילה הייתה התגייסות מדהימה. אבל שוב פעם, מישהו פה היה חסר. ומי שהיה חסר זו המדינה. משרד החקלאות לא תפקד. משרד החקלאות לא נכנס מתחת לאלונקה. אתם יודעים שמשרד החקלאות, מה שהוא היה צריך לעשות, לפחות לדעתי, זה פשוט לבוא לחקלאים ולהגיד, חבר'ה, אנחנו מחזיקים אתכם. אנחנו מחזיקים אתכם עד שיעבור זעם. אנחנו דואגים, אנחנו נדאג לכם שיהיה לכם מזכורת, שלא, אתם תחוו ביטחון כל עוד אין ביטחון בשטח. אבל הוא לא עשה את זה. משרד החקלאות, הדבר הראשון שהוא עשה, זה להקים חמ"ל תקשורתי כדי להילחם בטענות נגדו. אפילו אחרי חודשיים, אמרו לי החקלאים יתד, מה שמשרד החקלאות עשה זה, הוא בעצם שילם פיצויים על התשומות שלהם. הוא בעצם שילם פיצויים על מה שהם קנו. אז הכסף שהם קיבלו, נגיד אם הם קנו שתילים ולא שתלו אותם, אז הם קיבלו פיצוי. אז הם שילמו את זה למי שהם קנו ממנו את השתילים. אבל הם עצמם, הם גם צריכים לחיות ממשהו. והם לא יכולים לעבוד את האדמה שלהם כמו שצריך. הם גם אמרו לי, תשמע אורי, אנחנו אוהבים מתנדבים. ההתנדבות היא מדהימה, היא מחממת לנו את הלב ההתנדבות הזאת. אבל אין מה לעשות, אנחנו צריכים אנשי מקצוע בחקלאות. אנשים שבאים עם מחויבות לטווח ארוך. מתנדב, הוא שובר שתיל, הוא כותף לא נכון. דרך אגב, הרשתות גם לא שיתפו פעולה, כי אם מתנדב הרס לא נכון עגבנייה, פסלו את כל המשטח ולא קיבלו אותו. אז המדינה לא נכנסה מתחת לאלונקה. היא לא משקיעה. עכשיו, זה אותו סיפור כמו בביטחון תזונתי. אם המדינה לא משקיעה בחקלאות בזמן שלום, היא לא יכולה לצפות שהחקלאות תשרוד בזמן מלחמה. חקלאות היא נכס אסטרטגי, והמדינה צריכה להבין שהחקלאות היא נכס אסטרטגי, ולהחזיק אותה, להיות שותפה של החקלאים. דרך אגב, זה קורה ככה בהרבה מקומות בעולם. באירופה, כשחקלאי צריך סיוע, הוא מקבל את הסיוע שלו. לפי יעדים שיש לאיחוד האירופי. אתם יודעים, אחד הבעיות הכי גדולות שלנו זה כוח אדם. אני קראתי עכשיו דוח של משרד החקלאות מ-2018, שנתן את כל תמונת כוח האדם של החקלאות בישראל משנות ה-80. אתם יודעים שעד אמצע שנות ה-90, לא היו תאילנדים, לא הייתה פה עבודה זרה, והייתה פה חקלאות. היו פה חקלאים, אנשים היו גאים להיות חקלאים. אם המדינה רוצה שאנשים יהיו חקלאים, ויהיו גאים להיות חקלאים, צריכה להשקיע בהם. זה האלף בית של החקלאות. באירופה הבינו כבר מזמן שחקלאים צעירים זה נכס אסטרטגי. ואם אתה חקלאי צעיר באירופה, אם אתה רוצה לפתוח חווה, אתה מקבל תמיכה מדהימה מהאיחוד האירופי. כי הם רוצים להוריד את הגיל של החקלאים. פה התמיכה היא מאוד 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 מינימלית. אחד הדברים המדהימים שקרו בשבוע האחרון, אני לא יודע אם שמעתם, בשבועיים האחרונים, זה שהיה הסכם בזמנו שהמדינה תפתח את שוק השום ליבוא, בטח כולכם שמעתם על זה, זה פגע מאוד במגדלי השום, אבל הם פתחו את השוק ליבוא והבטיחו למגדלי השום שהם יפצו אותם מראש, זאת אומרת, יתמכו בהם ב-200 מיליון שקל. אז פתחו את שוק השום ליבוא, ובשבועיים האחרונים של השנה האזרחית, קיצצו את ה-200 מיליון שקל האלה. זאת אומרת, גם את הקצת שהם כבר נתנו לתמיכה בחקלאות, הם קיצצו. זה מראה שאנחנו רוצים שתהיה פה חקלאות, שאנחנו רואים בחקלאות נכס אסטרטגי. אם בזמן שלום אנחנו לא רואים בחקלאות נכס אסטרטגי, אז ברור שגם במלחמה אנחנו לא נצליח. זה הבסיס, אנחנו לא יכולים פתאום בזמן משבר לחשוב איך החקלאות פתאום תהיה פה פורחת. היא לא תהיה פורחת אם לא נשקיע בה בזמן שלום. אז גם פה המדינה פשוט לא נמצאת. היא לא חלק מהחקלאות. אנחנו צריכים לראות בחקלאות, אני חוזר על זה כמה פעמים כי זה כל כך חשוב, אנחנו צריכים לראות בחקלאות נכס אסטרטגי. אני עובר לשלב הבא. אמרנו, השלב הראשון היה, כולם אוכלים, ביטחון תזונתי. השלב השני, כולם הלכו להתנדב בחקלאות, שזה מדהים. שוב פעם הרשת החברתית. בשלב השלישי, אני לא יודע אפילו איך להתחיל אותו, זה סיפור מדהים. אני הלכתי שלושה שבועות, ממש שלושה שבועות אחרי תחילת המלחמה, נסעתי לעשות סדנה ביישוב לפיד. פעם ראשונה שאני מגיע ליישוב לפיד, יישוב קטן ונחמד ליד מודיעין. נכנסתי ליישוב, הגעתי קצת מוקדם, באיתי עוד מישהי לעזור לי בהכנות לסדנה, ופתאום ראינו במרכז היישוב התקהלות מאוד 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 גדולה של אנשים, המון אנשים והמון מכוניות. ואני אמרתי, נשמע מעניין, נראה מעניין, בואי נעצור שנייה, יש לנו זמן, נראה מה קורה פה. עצרנו, ומה גילינו? שוק ירקות מהעוטף. המוני אנשים עומדים שעה בתור כדי לקנות ירקות מהעוטף. זה מדהים. בעצם גילינו שאנחנו רוצים לתמוך בחקלאים עוד יותר, אנחנו רוצים לקנות ירקות מהעוטף, אבל אנחנו לא יודעים איפה לקנות אותם. ואז צצו המון 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 יזמויות, מלא שווקים, בכל פינה הוקם שוק ירקות מהצפון והעוטף. שזה, אני רוצה להגיד שזה דבר, זה כל כך מחמם את הלב, זה מדהים. אני הסתכלתי על התור הזה של האנשים שעומדים שם, ואמרתי, אני הרי בהרצאות שלי, כל הזמן אומר לאנשים, תקנו אצל הירקן, ואומרים לי, מה עכשיו, נקנה ירקות אצל הירקן ולא בסופר, נעמוד בתור. אמרתי, וואו, תראו פתאום, כשיש מצב מלחמה, וכולם רוצים לעזור, כולם מוכנים לעמוד, שעה בתור. עכשיו, איך אני עושה שהם יזכרו את זה גם אחרי שתיגמר המלחמה? שהם יבינו שזה לא רק למלחמה. יש לנו אינטרס לתמוך בחקלאים בגליל ובעוטף גם כשאין מלחמה. כיום מי ששולט בשוק הפירות והירקות בארץ אלו הרשתות. אם לפני 20 שנה רק 20% מהירקות והפירות היו נמכרים ברשתות, והשאר נמכר בשוק ובחנויות בירקניות ובמקולות, היום מעל 50%, כמעט 60% מהפירות והירקות בארץ נמכרים ברשתות. הרשתות שולטות בשוק. זה מביא למצב שבו גם הירקות והפירות מאוד מאוד יקרים, אבל גם אין לנו כל כך שליטה על השאלה מאיפה הם באים, מה מקבלים, מה לא מקבלים. הם גם כוח קנייה כל כך חזק וריכוזי, שהם מחזיקות את החקלאים מאוד מאוד קצר, מאוד קשה לחקלאים עם הרשתות. אתם יודעים, באפריל היה ברד בצפון, וחלק גדול מהתפוחים קיבלו נקודה קטנה מהברד. נקודה. מעל 1,000 טון תפוחים. הלכו לפח, כי הרשתות לא הסכימו לקבל תפוח עם נקודה. לא היה שום הבדל בטעם. אבל הייתה נקודה. והרשתות לא רצו לקבל אותם. הם נתרמו ללקט ישראל בסוף, למזלנו, שהעבירו את רובם לנזקקים. אבל זה מדהים. תארו לכם, היינו יכולים לקנות את התפוחים האלו בשווקים. כולם היו עכשיו קופצים על זה. עכשיו, זה באמת מחמם את הלב, אבל גם פה זו התארגנות קהילתית. אמנם מאוד מאוד חזקה, אבל צריך להגיד משהו. כל ההתארגנויות האלה הן לא חוקיות. אם לא הייתה עכשיו מלחמה, אף אחד מהשווקים האלה לא יכול היה לקום. כי אם אתה רוצה להקים שוק עיקרים, לא יודע אם התנסיתם בזה פעם, או להקים דוכן איפשהו, אתה צריך אישור ממשרד הבריאות ומשרד החקלאות, ומהמשטרה, ומכבי אש, ומאמבולנס, ולהחזיק פה ושם, ולעשות ככה. הבירוקרטיה היא מאוד קשה. אין פה תשתית טובה לשווקים פתוחים. אם המדינה רוצה לעודד מחירה של ירקות ופירות באופן ישיר, היא צריכה לספק פלטפורמה, היא צריכה לספק תשתית לשווקים פתוחים, היא צריכה להפוך את זה למשהו שהוא אפשרי וקל לעשות אותו. דרך אגב, זו בכלל לא בעיה. רשויות מקומיות, אם הן מקבלות אישור מהמדינה, יכולות להקצות מקום בלי בעיה שמשמש חקלאים שבאים מכל מיני מקומות ויכולים למכור מכירה ישירה בקלות. זה מה שאנחנו צריכים. יש ערים באירופה, בטח טיילתם בהם חלקכם, שבהן בכל שכונה יש שוק קטן. שוק קטן שבו אנשים קונים את האוכל המקומי שלהם פעמיים, שלוש, ארבע פעמים בשבוע, באים חקלאים ומוכרים את הירקות שלהם. זה דבר שהוא מדהים. תחשבו מה, איך זה, כמה טוב זה היה יכול להיות אם גם לנו פה הייתה תשתית למכירה הישירה הזו. זה היה יכול להיות מדהים. אז אלו השווקים, נכון? אז אמרנו, קודם בישלנו, אחר כך עשינו חקלאות, בסוף היינו צריכים למצוא מקום לקנות, ועכשיו, בסוף, אולי זו מחשבה קצת יותר מתקדמת, על המעבר שלנו מארעיות לקיימות. דווקא בזמן מלחמה, עוד יותר חשוב לנו לשמור על הקיימות. אנחנו לא רוצים לבזבז, אנחנו לא רוצים ליצור זיהום סביבתי. דווקא כשמהדקים את החגורה, כשיותר קשה, הרבה יותר חכם לחסוך. אתם יודעים, הפעילות של לקט ישראל או מצילות המזון בירושלים הכפילה ושילשה את עצמה. כי פתאום אנשים אומרים, שנייה, מה, אנחנו נזרוק 40% מהאוכל שלנו? אנחנו מבזבזים 40% מהאוכל שלנו. תחשבו איזה דבר זה. והתחילה פעילות מדהימה פה, שהיא לוקחת את הארעיות כל הדחיפות הזאת שהתרחשה בתחילת המלחמה, והופכת אותה לקיימות. תחשבו איזה דבר מדהים זה. אני ראיתי את זה בפעם הראשונה, אני אספר לכם על שני מקומות. אחד באפולה, אני ביקרתי באפולה, שם יש בערך 50 משפחות, אם אני לא טועה, תתפסו אותי במילה, שמתארחות, של מפונים, שמתארחות מכל מיני מקומות. הן מתארחות במעונות של מכללת עמק ישראל. ובשבועיים הראשונים, כל יום הם קיבלו חמגשיות. עכשיו, חמגשיות זה גם אוכל שלא כל כך מותאם לאנשים, כי אתם יודעים, לא כל אחד אוהב כל דבר, לא כל משפחה מתאים לה כל אוכל, וגם החמגשית עצמה יוצרת איזשהו נזק סביבתי. כל יום, לאכול כל יום חמגשית, זה יוצר תחושה של ארעיות, של משהו שהוא לא... ברגע שהבינו באפולה שהולכים פה לטווח ארוך, עשו החלפת דיסקט. אמרו, אנחנו עכשיו נחשוב קיימות. אנחנו עכשיו נחשוב לטווח הארוך. והם עשו מבצע מדהים, ואמרו, מה זה קיימות? בואו ניתן לאנשים לבשל בשביל עצמם. זו תחושת בית אמיתית. הם קיבלו תרומה של כלים רב פעמיים. אספו מהאנשים באפולה, סירים, מחבטות, כפות, קרשים, כל מה שצריך כדי להקים לכל משפחה בחדר שלה, במעונות, מטבחון קטן. ואז הם הקימו אקונומיה, לקחו שני חדרים, ומילאו אותם בכל התוצרת שהם קיבלו בתור תרומה. ירקות, פירות, אורז, טונה, שמן, כל מה שהיה להם, לחם, שמו את הכל ואמרו למשפחות, חבר'ה, בואו שכל אחד ייקח מה שהוא צריך ויבשל לו, לעצמו. יש אין סוף תרומות. זה שינה את כל התחושה של המפונים, גם לגבי עצמם וגם ביחס שלהם עם הקהילה והסביבה שלהם. הם עברו מתחושה של ארעיות לתחושה של קיימות. האמת ששמעתי עוד סיפור, עוד לפני הסיפור השני, שרציתי לספר מאיזשהו מלון, שבאחד המלונות, בטעות היה איזה, אתם יודעים, מלונות לפעמים יש זיהומים במטבח, כי הוא מטבח מאוד מאוד גדול, אבל באחד מהמלונות ששהו בו המפונים, היה איזה זיהום במטבח, והיה אסור במשך שבוע לעשות במטבח סלטים. אז במקום לעשות סלטים, הם היו מוציאים את הירקות, וכל אחד היה עושה לעצמו סלט בארוחת בוקר. עכשיו, זה לא אנשים שבאו להתארח במלון, זה מפונים. זה בינתיים הבית שלהם. והם כל כך התרגשו מזה שנותנים להם לעשות סלט לעצמם, שזה היה כל כך מוצלח, שגם אחרי שנפטר הזיהום, הם רצו להמשיך עם זה. אמרו, אל תעשו לנו סלט, אם אנחנו לא רוצים. תנו לנו ירקות. שזה גם דבר מדהים מבחינת קיימות. חוץ מזה, הוקמו כל מיני מיזמים, כמו שאמרנו, של מצילות המזון, שהכפילו ושילשו את היכולת שלהם להציל מזון מהשוק הסיטונאי בגבעת שאול בירושלים, אז, ולקט ישראל, שנכנסו ל... אני ראיתי שם, דיברתי גם עם אנשים מלקט ישראל, אקסטזה של הצלת מזון והעברתו למי שצריך ונזקק. אז הוקמו גם כל מיני פרויקטים קטנים, מקומיים, כמו פרויקט מאדמה לאדם, שהקימה איילה נוי מאיר, עם עוד חברים שעוסקים בקולינריה, מריש לקיש בציפורי, ומה שהם עושים, הם מתעסקים בשלושה חודשים האחרונים בלאסוף תוצרת שהיו אמורים לזרוק, מכל מיני מקורות, מכל מיני חקלאים, זה השמוע עוברת פה מפה לאוזן, ואת התוצרת הזאתי לעשות ממנה כל מיני מטעמים. כל מיני כבושים ומוצסים, והם גם תורמים חלק גדול מהתוצרת, וגם מייצרים כבושים ומוצסים שהם מוכרים אחר כך, וככה מממנים עוד פעילות כזאת. זה פרויקט ממש ממש מדהים. השאלה אם נצליח לעודד ולקיים פרויקטים כאלה גם אחרי המלחמה. הצלת מזון זה משהו שצריך להיות בחקיקה. בריטניה לפני שנתיים חוקקה חוק שדואג להצלת מזון מהשדה ועד הפח בבית, שזה מדהים. אצלנו עדיין אין חקיקה כזאת, אבל אנחנו רוצים שתהיה חקיקה כזאת. זה מאוד מאוד משמעותי. אז אמרנו, ארבעה שלבים. בכל ארבעת השלבים האלו, בהתפתחות של מה שקורה בשרשרת המזון, בזמן המלחמה, ראינו דבר מאוד מאוד ברור. הרשת הקהילתית עבדה בצורה מדהימה. יש לנו פה אנשים מדהימים שרוצים ועושים דברים מדהימים. אבל המדינה פשוט נפקדת. היא לא הייתה, היא לא קיימת. ואיך זה מתקשר לספר שלי? בסוף הספר שלי אני כותב שאנחנו, שכשאני עושה הרצאות, אנשים תמיד אומרים לי, תגיד אורי, מה יהיה בסוף? ואני אומר להם, תשמעו, אני לא נביא, אני לא יודע מה יהיה. אבל אני יכול להגיד בצורה חד משמעית, שבצורה הזאת אנחנו לא נוכל להמשיך לשרוד לאורך זמן. הדרך שבה המדינה מנהלת את כלכלת המזון שלנו היא לא דרך מקיימת. משהו חייב להשתנות. והוא יכול להשתנות בשתי דרכים. או שאנחנו נהיה מספיק חכמים כדי לעשות את השינוי בעצמנו, להבין שמשהו לא בסדר, או שיבוא גל גדול שיסחוף אותנו ויכריח אותנו, או משבר גדול שיכריח אותנו לעשות את השינוי. עכשיו, המלחמה זה לא הגל הגדול הזה, זה לא המשבר, זה עדיין לא זה. אבל בספר אני כותב שמדי פעם, עכשיו אני מוסיף שמדי פעם אנחנו מקבלים כל מיני דחיפות קטנות כאלו, שצריכות לעורר אותנו. הדחיפה הראשונה, שגם עליה אני כותב קצת בספר, זו הקורונה, שפתאום אנשים הבינו פתאום מה, אנחנו רוצים לקנות קנייה ישירה, אנחנו רוצים, איך מנהלים את הדבר הזה. ועכשיו קיבלנו עוד דחיפה, דחיפה הרבה יותר גדולה, דחיפה הרבה יותר חזקה. והשאלה שעומדת בפנינו, זה האם אנחנו נהיה מספיק חכמים, כדי להתרומם מהדחיפה הזאת, כדי להתרומם מהמשבר הזה, ולעשות שינוי. עכשיו, אני יודע שאתם בטח שואלים את עצמכם עכשיו שנייה, מה הוא רוצה מאיתנו? הרי שינוי זה דבר מאוד מאוד מורכב, הוא אמר שהמדינה צריכה לעשות את השינוי. כן, בספר שלי אני נותן, וגם בשיעורים בהמשך פה, אנחנו נדבר הרבה מאוד על מדיניות. מה המדינה צריכה לעשות? אבל צריך להגיד שמעבר לזה שאנחנו הולכים להצביע בבחירות, ואנחנו משפיעים מבחינה פוליטית וכו', אנחנו גם יכולים לעשות ולהשפיע בעצמנו, בהתנהגות שלנו, האישית, כל אחד. ואז באמת מגיעה השאלה, מה הדבר הכי משמעותי שאנחנו בתור בני אדם יכולים לעשות? אז דבר ראשון, אני יכול להגיד שכל דבר קטן הוא משמעותי. גם אם הלכתם פעם אחת לקנות ירקות בקנייה ישירה, זה מאוד משמעותי. גם אם אתם מופיעים לחם מחמצת בבית, מקמח מלא, זה מאוד משמעותי. גם אם השתתפתם בגינת ירק או גינה קהילתית, זה מאוד משמעותי. כל הדברים הקטנים האלה הם משמעותיים, כי לנו יש השפעה. אנחנו לא חיים עלי בודד. כשאני עושה משהו, הילדים שלי רואים את זה, ההורים שלי רואים את זה, החברים שלי רואים את זה, ומספיק שאחד מהם עשה שינוי בעקבות זה, אז תחשבו שגם הוא משפיע. אתם יודעים, היה מחקר ותיק בארצות הברית באיזו עיירה, חקרו שם עשרות אלפי אנשים במשך עשרות שנים, ורצו לבדוק מה משפיע על ההתנהגות שלהם, וגילו שההתנהגות שלנו מושפעת מההתנהגות של הקרובים אלינו. ככל שמישהו יותר קרוב אלינו, ההתנהגות יותר מושפעת. אם אני ישן, יש יותר סיכוי שהילדות שלי ישנו. ואם אני לא ישן, יש פחות סיכוי שהם ישנו. באותה דרך בדיוק, אם אני אפסיק לקנות בסופר, יש יותר סיכוי שהבנות שלי גם לא יקנו בסופר. אז הנה גיליתי לכם זה, לדעתי, הדבר הכי משמעותי שאנשים יכולים עכשיו לעשות כדי להשפיע על כלכלת המזון שלנו לטובה, זה לצאת מהסופר. כי ברגע שאנחנו יוצאים מהסופר, אנחנו בעצם פחות משתפים פעולה עם הרשתות, עם התאגידים, עם החקלאות האינטנסיבית, ואנחנו יותר משתפים פעולה עם בעלי מלאכה, עם הקהילה, עם ירקנים, עם מגדלים, עם קצבים, עם עופים, עם בתי בד, עם יקבים. זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים ליצור קהילה, ואנחנו רוצים לחזק את הכלכלה הקהילתית. תראו, אפילו גוגל כתבו בשלטי פרסומת שלהם שראיתי בתל אביב, זה הזמן לקנות מקומי. הנה, לקנות מקומי, קודם כל, זה אומר לצאת מהרשתות. זו הדרך הכי טובה להגביר את הקנייה המקומית. אז זה, לפחות לדעתי, הדבר הכי משמעותי שאנחנו יכולים לעשות. זהו, יש עוד הרבה דברים שכתבתי בספר שלי לסיכום, ואני לא אגלה לכם את כולם, הספר יצא בסוף מרץ, אבל אני מבטיח שתוך כדי השיעורים שלי במזווה מקומי, אני כל פעם אתן עוד ועוד מכל הידע שצברתי במשך השנים, ואני רוצה לחלוק עם כולם. מה שאנחנו נעשה עכשיו, זה שקודם כל אני אגיד כמה מילים על מזווה מקומי, ואז אני אענה על שאלות, על השאלות שאתם שאלתם ב-Q&A פה. אז אני אגיד קודם כל שמזווה מקומי זה החלום שלי. החלום שלי היה לעשות שיעור קבוע, שבועי, שכל שבוע ידבר על נושא אחר מכל הנושאים שאני מתעסק בהם. זה יכול להתעסק בהיסטוריה של התזונה, בפוליטיקה ובכלכלה של האוכל, בקהילה, בכל דבר שקשור בקיום שלנו. כמובן שהנושא המרכזי שלי זה אוכל, אז אנחנו נשמע פה הרבה על אוכל ועל בריאות, אבל יש כל כך הרבה נושאים שקשורים בשוליים, ואני אנסה, אתם יודעים, יש 53, עשיתי חישוב, אני לא זוכר, שיעורים בשנה, אני אנסה לא לחזור על שום נושא פעמיים. בשיעורים האלה שהתקיימו כל יום ראשון בשעה 8 בערב, וגם אפשר יהיה לשמוע הקלטות שלהם, למי שלא יגיע בדיוק לשיעור בשידור החי. השיעורים האלה, כל שיעור יהיה שונה, אנחנו נענה בו על שאלות, ויהיו לפעמים סדרות, אני כבר מתכנן סדרת סוכר של 4 מפגשים, סדרת רגולציה של 4 מפגשים, סדרת הצסה של 4 מפגשים, אבל אני יכול אפילו להגיד לכם מה היו השיעורים, הנה אני אפילו מקריא מהדף הראשונים שאנחנו נתעסק בהם. השיעור הראשון יהיה בכלל שיעור היסטורי, יקראו לו ארוחה בדואית, הוא יהיה מעקב אחרי הארוחות שאכל פה הנרי בייקר טריסטרם, נוסע, חוקר טבע שהסתובב פה באמצע המאה ה-19, סיפור מדהים, ואפשר ללמוד הרבה מהארוחות שהוא אכל פה על התזונה פה לפני כמעט 200 שנה. בשיעור השני אנחנו נדבר על בננות. אתם יודעים שבננה זה הפרי הנאכל ביותר בעולם. יותר מתפוח ותפוז ביחד. ולבננה יש שני סיפורים מדהימים. אחד קשור באבולוציה של הגידול שלה. אני לא אגלה לכם את זה עכשיו, כי יש לנו את השיעור הזה. והשני קשור בחברה ובכלכלה, איפה גידלו אותה, מאיפה הגיע המושג רפובליקת בננות, זה יהיה בשיעור על הבננות, אחרי זה יש לנו שיעור שיעסוק כולו בדוח משרד החקלאות משנת 2018, אני קורא אותו כבר כמה ימים, אני חייב להגיד לכם, יש שם נתונים מדהימים על החקלאות בישראל, שאנחנו יכולים ללמוד מהם המון, אז יהיה לנו ממש שיעור על דוח משרד החקלאות משנת 2018, שיעור אחרי זה אנחנו נדבר על המהפכה החקלאית, אחד הנושאים האהובים עליי, נדבר על המהפכה החקלאית מהצד החברתי-כלכלי, נסביר אותו ונקרא את נאום הבלוטים של דון קישוט. מי שאוהב את הספר דון קישוט, בטח מכיר את נאום הבלוטים, מי שלא יכיר אותו בשיעור. אחרי זה יהיה לנו שיעור על שווקים, ויש עוד ועוד שיעורים. אני רק נתתי לכם פה כמה דוגמאות. זהו, מדי פעם אנחנו גם נזמין מישהו שיחלוק איתי ידע מתחומו, ונארח פה כל מיני אורחים. אנחנו פעמיים בשנה נעשה מפגשי קהילה שבהם נשדר שיעור בשידור חי עם קהל. אני, לכל אחד שירשם למסווה מקומי, גם תהיה גישה חופשית לכל ההקלטות של כל השיעורים, ואפילו תהיה לנו קבוצת וואטסאפ שהיא תהיה ממוקדת לדיונים. בכל פעם אנחנו נפתח אותה לשעתיים אחרי השיעורים שלנו, בצורה, היו לנו כמה קבוצות וואטסאפ כאלה, כי יש פה הרבה מאוד אנשים, ואנחנו נפתח אותה לדיונים, ושם אני אוכל לענות על שאלות גם אחרי השיעורים. זהו, יש המון על הפרק במזווה מקומי, וכתוב לי פה להגיד של 300 נרשמים הראשונים, אנחנו, זה יהיה רק ב-79 שקלים לחודש, בהוראת קבע. אתם תקבלו מיד אחרי הוובינר הזה קישור שבו תוכלו להירשם. אפשר להפסיק כמובן את המנוי מתי שרוצים, זה לא מחייב לכל החיים, אבל כל עוד תשלמו 79 שקלים לחודש, כל שבוע, ביום ראשון ב-8 בערב, אני אשדר שיעור בנושא חדש. זהו, ועכשיו בדיוק ב-8:45, זה הזמן לשאלות שלכם שאני אענה עליהם. נעמה, את רוצה לפתוח לעצמך את המיקרופון ולהקריא לי את השאלות?
כן. אוקיי, שומעים אותי?
כן, מעולה.
אז אני אעשה את זה כרונולוגית, את השאלות לפי איך שהן עלו. עלתה השאלה על השפעת המלחמה באוקראינה על על שרשרת המזון העולמית.
וואו, זו שאלה מעניינת. באמת המלחמה, אולי נעשה על זה שיעור בכלל. אני צריך להגיד שהמלחמה באוקראינה לא מאוד השפיעה על שרשרת המזון העולמית. היא בעיקר השפיעה תיאורטית. מה זה תיאורטית? השפיעה על הבורסה. המחשבות שאולי בגלל המלחמה באוקראינה יהיה מחסור במזון, הביאו לעלייה מאוד מאוד גדולה של המחירים בבורסה של החיטה, וזה גרם לעלייה גדולה של מחירים בעולם, והביא לתהפוכות מאוד מעניינות, רעב במקומות מסוימים, סגירת שווקים במקומות אחרים, אבל בפועל ההשפעה של המלחמה באוקראינה על שרשרת המזון לא הייתה מאוד מאוד גדולה, שזה נושא מאוד מאוד מעניין, כי זה מדהים. מצד אחד לא הייתה השפעה, מצד שני כן הייתה השפעה, אבל ההשפעה הייתה רק תיאורטית. אז זו התשובה שלי לגבי אוקראינה.
אוקיי, אז השאלה הבאה זה בנוגע לארוחות לתלמידים שהזכרת בהתחלה, איך
כן.
דואגים שהמזון גם יהיה בריא בבישול תעשייתי שכזה?
שאלה מעולה. אז צריך להגיד שתוכנית המזון היא תוכנית שהיא מחוקקת על פי חוק, וכשקובעים את חוק תוכנית ההזנה הלאומית, אפשר לקבוע בו כל מיני כללים. זאת אומרת, מה יכול או לא יכול לעשות קבלן. דרך אגב, אחד הדברים המדהימים זה שבארצות הברית, במקומות מסוימים, לא יכול להיות קבלן שהוא לא קואופרטיב. כי הבינו כשיש קואופרטיב, שותפות, שמנהלת את תוכנית המזון, מה שמעניין אותם זה לא רק כסף, אלא גם איכות המזון. ואז הם אמרו, טוב, מי שרוצה לתת את שירות המזון בבתי הספר, חייב להיות קואופרטיב. זו דוגמה לאחת הדרכים לדאוג לכך שהאוכל יהיה מזין ואיכותי. מעבר לזה, משרד החינוך, שהוא קובע את חוק המזון, את החוק להזנה, הוא יכול להגיד, תשמעו, אני רוצה שיקנו ירקות מחקלאים מקומיים. אני רוצה שיהיה דגנים מלאים. דרך אגב, הוא כבר עושה את זה. בחוזר מנכ״ל הוא למשל קובע שאסור להגיש נקניקים ונקניקיות שיש בהם ניטריטים בתוכנית ההזנה הלאומית וכו' וכו'. זאת אומרת, יש אפשרות לעשות שהאוכל הזה גם יהיה אוכל איכותי ומזין, וזה אפילו לא כל כך מסובך. כן.
אוקיי. מה יכל משרד החקלאות לעשות בזמן אמת מעבר להעברת כספים לחקלאים? איך הם יכלו לעזור יותר מבחינת כוח אדם?
אז אני אגיד שבעצם הם יכלו להקים איזושהי, הם הקימו תוכנית קטנה, אבל לא מספיק טובה, לדעתי לפחות. הם עשו משהו שהוא יחסית טוב, אבל לא עשו אותו עד הסוף. הם הציעו לסטודנטים שרוצים לעבוד בחקלאות, לקבל מהם מלגה. זאת אומרת, הם גם יקבלו שכר, והם בעצם יגדילו להם מאוד את השכר באמצעות מלגה. אבל זה לא מספיק. למה זה לא מספיק? כי הסטודנטים האלה הולכים עכשיו ללימודים, והם לא נשארים במשקים. ובעצם הם היו צריכים להגיד, טוב, אם מישהו מחויב ורוצה לעבוד בחקלאות לאורך זמן, אנחנו רוצים דור חדש בחקלאות, אנחנו נתמוך בו. זאת אומרת, אתם החקלאים תשלמו לו שכר נגיד כך וכך, אנחנו נכפיל לו את השכר. כדי, למשך זמן מסוים, כדי למשוך אנשים טובים, ואנשים שרוצים להיכנס לתחום, לעבוד בחקלאות, ממש כמו שהיה פה בשנות ה-80. גם אידיאולוגיה וגם תמריצים כלכליים לעבודה בחקלאות. הם עשו את זה, אבל לדעתי לא לטווח ארוך ולא מספיק. אנחנו צריכים, חסר לנו דור. ממש חסר לנו דור. ב-30 שנים האחרונות, גיל החקלאים, הממוצע של החקלאי, הוא עלה ל-60 בערך. שזה דבר שהוא מדהים. כן.
האם פתרון לכוח העבודה יכול להיות מצד אחד חיזוק החקלאים, ומצד שני שימוש בכוח עבודה שלא מתגייס כיום לצבא לעבודה חקלאית? ביקשתי חידוד אחר כך, זה ברעיון של כמו שנת שירות או שירות לאומי שהוא לכמה שנים למי שלא מתגייס.
אני אספר לכם שביתי הגדולה, הבכורה, איה, עושה שירות לאומי בחקלאות. היא קמה כל יום ב-5 בבוקר ועובד בחקלאות עם כל מיני בני נוער שהיא מדריכה, וזה דבר מדהים. יש כאלו תוכניות, שוב פעם אני אומר, לא מספיק. אנחנו רוצים להגיד לאנשים, אנחנו רוצים אתכם בחקלאות, שהם ירגישו שרוצים אותם בחקלאות, שהם ירגישו שזו עבודה מכובדת, שהם ירגישו שהם מתוגמלים על העבודה שלהם. זה הכל. כמו שהיה פה, שוב פעם אני חוזר, זו אותה תשובה כמו קודם, אני מתנצל, אבל כמו שהיה פה בשנות ה-80, שאנשים הרגישו שיש פה אידיאולוגיה, שהם הרגישו שליחות. כמו שמרגישים עכשיו, אנשים עכשיו שהולכים להתנדב בחקלאות, הם עושים את זה כי הם מרגישים שליחות. אנחנו רוצים לשמר את השליחות הזאת. כן. למה?
כן, סליחה. מה אם לגבי פטור ממיסים, כמו שיש ליבוא, לעשות גם לירקות ופירות שמגדלים בארץ, או למשל לתת מים בחינם לחקלאים, כמו שמי עדן ושטראוס מקבלים?
אז נכון, אז כחלק מהמדיניות החקלאית, אתם יודעים, מדיניות חקלאית זה לא דבר אחד, זה דבר מאוד מאוד רחב. אנחנו צריכים כמובן, לדעתי, לתת מים בחינם לחקלאים, כמו שקורה בהרבה מאוד מדינות באירופה. יש לנו פה המון מים ומספיק, ואין לנו בעיה לתת אותם בחינם, וגם לתת להם תמיכה ישירה. היום בעולם מבינים שהדרך לעודד חקלאות כמו שצריך זה לעשות תמיכה ישירה. אם אנחנו רואים במשהו נכס אסטרטגי, אנחנו צריכים לתמוך בו. אם אנחנו רוצים שיהיו עגבניות, נתמוך בחקלאי העגבניות בתמיכה ישירה, ממש ניתן להם כסף. אם אנחנו רוצים לעודד חקלאות מסורתית של זיתים, נתמוך במי שעושה חקלאות מסורתית של זיתים. באיחוד האירופי החליטו שהם רוצים ש-25% מהחקלאות עד 2030 תהיה אורגנית. אז הם תומכים בחקלאים שעושים הסבה לאורגני. זו הדרך, צריך להעמיד יעדים אסטרטגיים ולתמוך בהם. כן.
האם יש דרך לשבור את המונופול של הרשתות?
וואו, זה הבסיס של הספר שלי, ואני רוצה להגיד לכם שהדרך לשבור את המונופול של הרשתות זה פשוט לפרק אותן. יש את זה בחוק, אנחנו נתעסק בזה גם פה בשיעורים. אבל יש את האפשרות הזה בחוק. החוק התחרות, או מה שהיה פעם חוק ההגבלים עסקיים, מאפשר לפרק קבוצות ריכוז. הרשתות ביחד הן באופן מובהק קבוצת ריכוז, וצריך לפרק אותן, ממש פשוטו כמשמעו. שלא יהיו 3 רשתות ששולטות בכל השוק, אלא שיהיו 30 רשתות ששולטות בכל השוק.
איך מייצרים תשתית לשווקים פתוחים? אני מניחה שמדובר על מכירה ישירה.
כן, אז זה המדינה צריכה לייצר פלטפורמה בעצם, שתעבוד ברשויות המקומיות, שתהפוך את זה למשהו קל. שאני אדע שיש מקום מסוים שאני יכול לבוא אליו לעשות מכירה ישירה, ולא להתעסק עם הפרוצדורות הבירוקרטיות. ואז זה יהיה משהו שהרשות מעודדת ומטפחת, וגם תשווק את זה אל מול החקלאים ואל מול הציבור. זו הדרך. לעודד את זה בקרב הציבור, שהרשויות והמדינה יעודדו את זה בקרב הציבור. כן.
לאילו 5 מדינות בעולם יש ביטחון התזונתי הטוב ביותר?
וואו, הלוואי והייתי יודע, אני מודה שאני לא יודע. זו שאלה גם מאוד מורכבת, כי השאלה היא מה זה אומר ביטחון תזונתי, אבל אני מאמין שהאיחוד האירופי זה אחד המקומות הכי טובים מבחינת ביטחון תזונתי, כי רק בגלל ההחלטות האסטרטגיות שהם מקבלים, וצורת העבודה שלהם מבחינת מדיניות.
מה עלול לקרות אם המדיניות בארץ תימשך ככה עוד עשור?
אני לא יודע, כמו שאמרתי, אני לא באמת יודע, אבל אני מקווה שלא יהיה עוד משבר שיגרום לכך שיהיה לנו מחסור במזון, ולא נוכל לגדל את המזון שלנו בעצמנו, ויתרחבו הפערים, ויהיו יותר אנשים עניים, ואנשים יהיו רעבים ללחם, זה אחד הדברים שמפחידים אותי.
למה הכלכלה הישירה ישירות מהחקלאים יקרה? תמיד תולים את הרווח על הרשתות והמחיר מהחקלאות הישירה לא מדגים את זה.
זה לא ממש נכון, צריך להגיד, בחלק מהמקרים היא רק יותר יקרה, ברוב המקרים לקנות בקנייה ישירה זה לא יותר יקר מאשר לקנות ירקות בסופר. מסקרים שנעשו, אני לא מדבר מהראש שלי כמובן, מסקרים שנעשו בשטח. אז זה לא נכון.
את האמת שאני חייבת להוסיף לזה, כי עכשיו דווקא שהייתה הרבה קנייה ישירה מחקלאים,
כן.
אז שמעתי את זה הרבה וראיתי גם דוגמאות שהמחירים באמת, גם אם הם לא זולים יותר, הם ממש במחיר שאתה קונה בסופרים, ואז איפה עשית בעצם את ה...
זה רק,
איך נזלת?
זה בראש שלנו בעצם, זה בראש שלנו. אנחנו בעצם לימדו אותנו שבסופר יותר זול, וזה תקוע אצלנו איפשהו בראש, ואנחנו, קשה לנו לתפוס שזה לא באמת נכון. כן, סליחה נעמה, שאלה הבאה.
קנייה במכולת שכונתית נחשבת לקנייה קהילתית?
כן, זאת אומרת, יש מגוון, יש מרחב מאוד גדול, יש המון תחום אפור פה. אבל נכון שאנחנו קונים, כשקונים במכולת, בעצם אתה יכול לקנות גם מוצרים של תאגידים, נגיד כמו תנובה, אבל לפחות כשאתה קונה במכולת, הבעלים של המכולת הוא שכן שלך. לכן אני אומר לאנשים תמיד, אם כבר אתם רוצים לקנות משהו שיש בסופר, אז עדיף לקנות אותו במכולת.
חנויות טבע, רשתות של חנויות טבע זה גם נחשב
רשת,
קנייה
רשת
קהילתית?
היא רשת. בטח מתכוונים לניצת הדובדבן. אז נכון שהן לא גדולות כמו רשתות ענק, אבל עדיין זו רשת, והיא חולה בתחלואי הרשת.
האם במלחמות האחרות במאה ה-21 המדינה הייתה פעילה כנדרש פחות או יותר?
זה משהו שהולך ומדרדר, אז אני יכול להגיד שלא הייתה מלחמה בסדר גודל כזה, שפגעה כל כך קשה בעורף, כמו שפגעה המלחמה הזו, ועוד עלולה לפגוע לצערי, אנחנו עוד לא הגענו לסוף, הלוואי והגענו לסוף, אבל לא הגענו לסוף, אז זו עוד שאלה שנצטרך לענות עליה אולי באיזה שיעור עוד שנה.
האם מדינת ישראל מסוגלת להיות משק אוטרקי?
אני לא בטוח, דבר ראשון, אם לא תהיה ברירה, אז כן, היא מסוגלת להיות משק אוטרקי, אם לא תהיה ברירה, צריך פשוט שאנחנו נהיה הרבה יותר חכמים בצריכה שלנו, אבל זו גם לא הכוונה. הכוונה היא שאנחנו נספק את הבסיס של התזונה שלנו, שלא נהיה תלויים לגמרי באחרים. אני לא חושב שפתאום נהפוך למדינה שלא מייבאת בכלל אוכל. יש דברים שאי אפשר לגדל פה, יש דברים שאנחנו רוצים להשלים, אבל אנחנו צריכים את הבסיס לספק בעצמנו.
האם צריך לתת מים חינם גם לחקלאים שמייצאים יבול חקלאי?
זו שאלת מדיניות שאני לא בטוח שאני יודע, אני צריך להתייעץ עם אנשי חקלאות וכלכלה כדי לחשוב, אני אולי גם לחשוב בעצמי איך לענות על השאלה הזאת, אני לא בטוח, אני לא יודע.
זה דווקא מעניין,
נכון,
כי זה
לא לכל
מכניס,
תשובה
כי
יש לי תשובה.
זה מכניס לכלכלה באופן אחר, אז זה גם
זה יכול להיות שגם להם הייתי נותן מים בחינם.
זה ביטחון מסוג אחר. מישהו ש, או מישהי שקונים מאוד מאוד מקומי, ממש הכל, מחקלאים, לחמים, מאפים, והכל יקר, ושואלים לגבי פתרון לעניין יוקר המחיה בנוגע לאוכל מקומי, ואיזה פתרון אפשר לתת למשפחות מעוטות יכולת שהן הצרכניות הגדולות של אוכל מהסופר.
טוב, אז תראו, התשובה לשאלה הזאת היא מאוד מאוד מורכבת, אז אני לא אוכל לענות עליה פה. אבל נעמה, אני אומר לך, בואי נרשום לעצמנו לעשות שיעור על יוקר המחיה בתחום המזון ואיך מסתדרים איתו. אני בדיוק מנסה, לקחתי איזה, אני אספר לכם שלקחתי לכבוד צאת הספר, איזשהו סל מזון, ואני מנסה לבנות מול סל המזון של הסופר, סל מזון שלא יהיה יותר יקר, שהוא סל מזון מקומי. אז יהיו לי מסקנות טובות בהמשך, ואני מבטיח שעכשיו נעמה רושמת, ואנחנו נעשה על זה שיעור מעולה בעוד, בואו נגיד, כמה חודשים.
מעולה, רשמתי. האם יש איזושהי התאגדות בארץ או סבסוד לגינות קהילתיות?
יש תמיכה של רשויות מקומיות, הרבה רשויות מקומיות תומכות בגינות קהילתיות, גם משרד לאיכות הסביבה תומך בגינות קהילתיות, וכן, זה דווקא משהו שבשנים האחרונות יש לו יותר ויותר, צובר יותר ויותר תאוצה. אני מבקר ועושה גם כל מיני קורסים וסדנאות בגינות קהילתיות, ואני רואה את ההתפתחות שלהם, אז זה משהו שאני ממש שמח לראות את ההתפתחות בו.
מישהי שכתבה שבמכירה ישירה באתר יש עלות משלוח שמייקרת בעצם את העלות, אבל על זה אני יכולה להגיב שזה גם נכון לגבי משלוח מהסופר. זה כל דבר שאתה עושה עליו משלוח, אי
נכון.
אפשר להתייחס אליו כחלק מהעלות. זה איזושהי הטבה או...
נכון. טוב.
וגם אני אענה למי ששאל, שאם, אני אחדד את מה שאורי אמר קודם, שאם מפספסים שיעור, בעצם יש פורטל לימודים, שהמנויים יש להם אליו גישה חופשית, ויכולים לראות הקלטות תמיד, בכל מועד, וגם ככה קצת יהיו כל מיני מסמכים שאנחנו נעלה לשם שתומכים את ההרצאות, ויהיה גם
שורים.
קישורים כמובן לעוד מידע, ויהיה מייל חודשי שיסכם ככה את כל מה שנלמד החודש, ועוד הרבה תכנים מעניינים.
טוב, אז אנחנו מסכמים את השיעור הראשון במזווה מקומי בדיוק בשעה 9 ודקה. ניסינו לענות על כל השאלות. אני מודה לכולכם מאוד מאוד שהצטרפתם לשיעור הזה, ואני רוצה לעודד אתכם כמובן להירשם למזווה מקומי. אתם כולכם תקבלו גם במייל וגם ב-SMS קישור להרשמה. כמו שאמרנו, 300 נרשמים ראשונים, זה 79 שקלים לחודש בלבד, בהוראת קבע, מאוד קל להירשם דרך האתר, ואני מאוד אשמח לראות אתכם ביום ראשון הבא, בשעה 8, בשיעור שיהיה כבר השיעור השני של מזווה מקומי. אני מודה לכולם מאוד 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 שהצטרפתם היום, ומאחל לכם המשך ערב נעים.